שלום לכולם. עד שכולם מתארגנים לשבת, נתחיל בשלוש הקדמות קצרות. הקדמה ראשונה, אני תמיד נוהג לומר בשיעור שלי שמתקיים בשעה כזאת, זה שכולם ירגישו חופשי לישון. אדרבה, אני אשמח שזאת תהיה האתנחתה שלכם לקראת השיעורים הבאים. יש לכם עוד יום ארוך, אז זה ממש בסדר. הקדמה שנייה, אני ממש מתנצל בפני כל מי שהאותיות של הדפי מקורות ככה קטנות בשבילו. פשוט רציתי להכניס את הכל, אז הקטנתי כדי לחסוך קצת בעצים. אז אני מבקש סליחה. והקדמה שלישית שכבר מכניסה אותנו לתוך עומק העניין, פעם סיפרה לי מורה ותיקה שכשהיא מלמדת פרק כדי להכניס את האנשים שמשתתפים בשיעור לתוך העניין, את הילדים, היא אמרה תמיד, כשהיא נכנסה לכיתה, היא אמרה, ילדים, היום נצא עם בני ישראל ממצרים. אז על דרך זו אני צריך להגיד לכולכם, רבותיי וגבירותיי, היום ניכנס עם דניאל לגובה הריות, וזה קצת יותר מפחיד, אבל בעזרת השם נצא בשלום. ההקשר ההיסטורי שבתוכו אנחנו נמצאים כדי לדון בפרק ה' של ספר דניאל, הוא הקשר מסובך ומורכב. מי שרוצה יכול לקרוא עליו בשני מאמרים שהם מאמרי מופת במגדים י' ד', אחד מאמר של ח' חפץ והשני של הרב מידן, שעוסקים ב... היסטוריה של התקופה הזאת ובחשבונות. לא ניכנס לכל זה, ונאמר בצורה פשוטה ובסיסית שאנחנו נמצאים בסופה של מלכות בבל ותחילתה של מלכות פרס, פרס ומדי. אנחנו מדברים על שלושת מלכי בבל, נבוכדנצר, ואחריו אוויל מרודח, ואחריו בלשצר. אחרי שבלשצר, ככה לפי חז"ל, אחרי שבלשצר נרצח בשנתו השלישית, עולה דריווש המדי. אני אומר דריווש המדי כי יש את דריווש הפרסי שבימיו נחנך הבית, לא עליו אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מלך שהיה בבחינת אפיזודה קצרה מאוד. דריווש המדי לא הוציא את שנתו, והוא למעשה המעבר ממלכות בבל למלכות פרס, שהרי מיד אחרי דריווש המדי הגיע כורש. זאת אומרת, הפרק הזה מתרחש בתקופת המעבר שבין בבל לבין פרס, דריווש המדי. צריך לומר בהקשר הזה שזה מאוד חשוב, אנחנו נעמוד על כך גם בהמשך, שזה ממקם את ספר דניאל כספר מאוד ייחודי. את דניאל אנחנו פוגשים כנער, כנער צעיר שלא בדיוק ברור מה גילו, אבל כנער צעיר בגלות יהויכין, ואנחנו בעצם מדברים על תחילת גלות בבל. ואנחנו נפרדים מדניאל בימי כורש, בשנים הראשונות של כורש. במילים אחרות, הנביא דניאל, אם הוא נביא, הרי הוא נמצא בכתובים, אז לא נתייחס אליו לגמרי כנביא, אבל האיש דניאל בעצם הוא איש של גלות. סיפורו של דניאל בעצם מתרחש על פני שנות הגלות עד לימי כורש. ומנקודת המבט הזו אנחנו צריכים לבחון את ספר דניאל. זה לגבי התקופה. עוד הערה קטנה, אחד המכשולים של ספר דניאל כמובן זה שפתו הארמית, שזה עצמו קשור לעניין כספר של גלות. כספר שמתרחש כל כולו בבבל, הוא נכתב בחלקו בארמית, לא נעמוד כרגע, כי זה נושא בפני עצמו, אילו פרקים בארמית ואילו לא, אבל הוא ספר שהוא כתוב בחלקו בארמית, פרקים ב' עד ז', וגם הפרק שלנו, של גובה הריות, כתוב בארמית. המילה גוב, אגב, היא ארמית. אנחנו היינו צריכים להגיד בעברית דניאל בבור הריות, גובה הריות זה המילה הארמית, וממילא דניאל, הפרק הזה בארמית, והבאתי בפניכם את התרגום של של שין למד גורדון, שכתב פירוש על התורה, והתרגום שיש בפניכם זה התרגום שלו. אז בואו נתחיל ישר מההתחלה. פסוק א', אפשר לקרוא בדפים שבפניכם, מי שבכל זאת רוצה לקרוא את הדברים בארמית מוזמן בתוך התנ"ך עצמו. ודריאבש המדי קיבל את המלכות כבן שנים 62. נעצור לרגע, הפסוק הזה הוא כבר אומר דורשני. אומרת, כל אחד מהמלכים המתוארים בספר דניאל לא מתואר את השנה גילו. בטח שמדובר במלך שהוא אפיזודה של פרק אחד. למה תורח הכתוב לומר שדריאבש היה בן 62? אז תדלגו כבר למקור הראשון. מקור הראשון נאמר כך: מה תלמוד לומר שנים שיטין ותרטין? יום שנכנס נבוכדנצר להיכן בימי יהויכין, נולד שטנו והוא דריאבש. זאת אומרת, החשבון על פי חז"ל הוא חשבון כזה: נבוכדנצר נכנס להיכן בשנה השמינית למלכותו, נותרו לו, בסך הכל הוא מלך 45, אז נותרו לו עוד 37 שנים ועוד 22 שנה של אוויל מרודח, הגענו ל-59, נכון? אני צודק? ועוד 3 שנים של בלשצר, הגענו ל-62, ואז הגענו לדריאבש מיד אחרי בלשצר. אז בעצם ספר דניאל רוצה לומר לנו שדריאבש הזה שבו אנחנו עוסקים נולד בשנה שנכנס נבוכדנצר להיכל. למה? מה החשיבות של הפסוק הזה או של האינפורמציה הזאת? חשיבות בעצם באה לתת לנו נקודת מבט על תפיסת הגלות. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה גם בלידתו של מנחם ביום שנחרב הבית. הגלות, החורבן וממילא הגאולה גם, הן לא אפיזודות מקריות, תאונות היסטוריות. ביום שנבוכדנצר נכנס להיכל, התחיל לתקתק השעון הקצוב של הגלות. נולד אותו אחד שהוא זה שצריך להפיל את מלכות בבל, דריאבש הוא הראשון אחרי מלכות בבל, וממילא הפסוק הזה בא לתחום את הגלות ולתת לנו איזושהי פרספקטיבה כזאת שאומרת, הגלות היא לא אינסופית. הגלות כבר ברגע שהיא התחילה, היא הייתה תחומה לסיום. אז זה הפסוק הראשון ושנתו של דריאבש. עכשיו ניכנס לתוך הסיפור. טוב היה לפני דריאבש, אני קורא בפסוק ב', אני מצטער, אתם תצטרכו לדפדף הרבה, הלוך ושוב, אבל זה גם דרך לשמור על הערנות בשעה הזאת. טוב היה לפני דריאבש והקים על המלכות את האחשדרפנים 120. אני יודע, כולכם מיד נזכרים בסיפור אחר, נגיע לזה בהמשך. אשר יהיו בכל המלכות, ולמעלה מהם וזירים 3, אשר דניאל אחד מהם. אשר יהיו אחשדרפנים האלה נותנים להם עיצה, והמלך לא יהיה ניזק. אזי דניאל זה היה גובר על הווזירים והאחשדרפנים, כל אומת שרוח יתרה בו, והמלך חשב להקימו על כל המלכות. טוב, זה סיפור הרקע. בסיפור הרקע אנחנו פוגשים את ההיררכיה השלטונית של מלכות מדי, שאחר כך אנחנו פוגשים אותה גם כן במגילת אסתר כמובן, הדמיון פה רב ואנחנו עוד נעמוד. שיטת המלוכה היא שיטה שיש פירמידה, שיש את המלך ותחתיו יש 3 וזירים שהם שרים בכירים, ותחתיהם יש 120 אחשדרפנים שכנראה היו מחולקים לפי מחוזות. אחר כך אנחנו מכירים מגילת אסתר 127 מדינה, וזוהי ההיררכיה. כשדניאל, כך אנחנו מגלים, ממוקם במקום מאוד גבוה. ממוקם בין 3 הווזירים, ולא רק זה, אלא שהוא למעלה מהם בגלל הרוח היתרה שיש בו, עד כדי כך שהמלך מתכוון לתת לו, להקים אותו על כל המלכות. טוב, סיפור רקע, שעוד מעט נצטרך להבין למה הוא נמצא פה, אבל לכאורה הוא מאוד משמעותי כדי להבין מתוך איזושהי סיטואציה הגענו אל הסיפור של גובה האריות. נמשיך הלאה ואז ננסה להיכנס יותר לפרטים. פסוק ו', או סליחה, פסוק ה'. אזי הווזירים והחשדר פנים היו מבקשים עלילה למצוא לדניאל מצד המלכות, וכל עלילה ומושחת אינם יכולים למצוא, כל אומת שנאמנו, וכל משגה ומושחת לא נמצא אצלו. אזי האנשים האלה אומרים שלא נמצא לדניאל זה כל עלילה, אלא אם מצאנו אצלו בדת אלוהיו. טוב, עכשיו בואו נראה מה קורה פה. לכל האחשדרפנים, לכל השרים, יש מוטיבציה למצוא איזושהי שחיתות אצל דניאל, בכדי להפיל אותו מהשלטון, בכדי להפיל אותו ממעמדו. טכניקה עתיקה ומוכרת, גם היום משתמשים בטכניקה הזאת, אנחנו יודעים את זה מהעיתונים. הדרך להפיל מישהו זה לנסות לגלות איזה סיפור מהעבר, איזה בית שהוא קנה לא כמו שצריך, איזה משהו שאפשר לגלות אצלו, ומחפשים, מחפשים, מחפשים אצל דניאל, לא מוצאים כלום. מה עושים? אומרים, בואו ננסה למצוא משהו בדת אלוהיו, שדרך זה נוכל להפיל אותו. עכשיו, למה הקטע הזה מאוד מאוד משמעותי? הקטע הזה הוא מאוד משמעותי, כי ממילא אנחנו כיהודים ותיקים, למודי 2000 שנות גלות, ישר כשרואים סיפור כזה, מה אנחנו צועקים? אנטישמיות, נכון? הפסדנו באירוויזיון באנטישמיות, הפסדנו למכבי במכבי באנטישמיות, וגם זה סיפור של אנטישמיות. אבל הכתוב מתעקש באופן מאוד מדויק לספר לנו מה הרקע. אין פה סיפור של אנטישמיות, אין פה סיפור דתי, יש פה תאוות שלטון, יש פה עניין פוליטי. העניין הדתי לא היה בכלל עולה על הפרק, לולא היה דניאל כזה איש תמים וישר. וממילא, כשעולה הסיפור הדתי, הסיפור הדתי לא עולה מתוך איזה רצון להמיר את דתו של דניאל. הסיפור הדתי, ומה שיצמח מזה תכף, עולה מתוך הבנה שאם דניאל באמת נאמן לדתו, ובמקום הזה הוא לא גמיש והוא ישר והוא הולך עד הסוף, יכול להיות שכאן אנחנו נצליח להפיל אותו בפח. זה מאוד חשוב להמשך להבין את הרקע לסיפור הזה. כי אנחנו נפגוש סיפורים אחרים, גם בספר דניאל וגם במקומות אחרים, שלכאורה באמת זעקת האנטישמיות מוצדקת, אבל פה לא. מה עושים האחשדר פנים? בואו נמשיך הלאה. פסוק זין. אזי הווזירים והאחשדר פנים האלה רגשו אל המלך, וכן אומרים לו, דריווש המלך לעולמים חיה. זוהי ברכת המלכות, לעולמים חיה. ואז הם אומרים לו כך, התייעצו כל וזירי המלכות, הסגנים והחשדר פנים, היועצים והפחות, להקים קיום המלך ולתת תוקף לאיסר, שכל אשר יבקש בקשה מכל אלוה ואדם עד ימים 30, חוץ ממך המלך, יושלח לגובה הריות. כעת המלך, תקים את האיסר ותרשום את הכתב שלא לשנות, כדת מדי ופרס אשר לא תעבור. טוב, קודם כל שוב, הזיקה למגילת אסתר זועקת ואנחנו נראה את זה בהמשך. אבל בכל מקרה, יש פה כבר איזושהי אירוניה שאם אנחנו נדייק בה כלפי המלכות של דריווש, שגם אחר כך אנחנו מכירים את זה ממגילת אסתר. זאת אומרת, יש פה מזימה של השרים, ובעצם צריך לומר שהם משתמשים בדריווש ככלי בידם כדי להוציא את מזימתם. כבר אולי אפשר למצוא את זה בביטוי, כשהכפילות של הלשון בפסוק ח', כשהתייעצו וזירי המלכות, הסגנים והחשדרפנים, יוצאים והפחות, להקים קיום המלך. מה זה להקים קיום המלך? אומרת, הפסיביות של המלך פה מאוד מאוד בולטת. להקים את הקיום של המלך. אנחנו נשתמש במלך, אומרים האחשדר פנים, כדי להקים פה איזשהו כתב דת, שעל ידו אנחנו נוכל להפיל את דניאל. ומה כתב הדת שהם מציעים, אחרי שהם מתארים התייעצות של כל הווזירים וכל הסגנים? הכתב דת אומר דבר פשוט. ב-30 יום הקרובים, כל מי שרוצה לבקש בקשה מכל אלוה ואדם, לא יכול לעשות את זה חוץ ממך. הדרך היחידה לבקש בקשה כלשהי, גם מאלוה וגם מאדם, זה לפנות אליך. לדוגמה, נניח אני עכשיו ב-10 בלילה נמצא בבית, ומתחשק לשתות לי קפה. אני פותח את המקרר ומגלה שנגמר החלב. אשתי אומרת, תלך לשכן, תדפוק בדלת, אבל מה נזכרים מיד? אסור? אסור לבקש בקשה מכל אלוהי אדם. זאת אומרת, צריך או לוותר על הקפה, או לגשת לארמון המלך, להפנות בקשה לשרים ולהגיד, האם אפשר לקבל כוס חלב? עכשיו, אני כמובן מקצין את זה, אבל נדמה לי שלא אני מקצין את זה, אלא התוכן עצמו של הבקשה מקצין את זה. זאת אומרת, זו בקשה מוזרה מעין כמותה. זה כתב, זה דת, זה חוק מוזר מעין כמותו. חוק שאומר 30 יום אי אפשר לבקש בקשות, אלא רק ממך המלך. עכשיו, שוב, אני חושב ששני דברים מאוד זועקים מהחוק הזה. א', האירוניה כלפי המלכות. זאת אומרת, הכל כל כך רציני, זה מאוד מזכיר את מגילת אסתר, כל כך רציני, חוק רציני שיצא עכשיו, והרצים יצאו דחופים ויפרסמו הכל, אבל מה תוכנו של החוק? אז הפרשנים, חלק מהפרשנים והחוקרים רוצים לומר שההנמקה לחוק הזה הייתה לחזק את מעמדו של דריווש, מלך חדש, על ידי זה שכולם צריכים לבקש בקשות רק ממנו, לא מאלוהים אחרים ולא, זה מחזק את מעמדו, אולי אפילו להפוך אותו לחצי אל. יכול להיות. יכול להיות שיש פה גם משהו כזה. אבל דווקא בגלל שמוסף פה גם מאדם, התחושה היא שבאמת יש פה משהו אירוני, והדבר השני שזה בא לומר באמת, שאין פה שום דבר דתי. זאת אומרת, הרי ברור שמה שעושים פה אחשדר פנים, הם יודעים שזה הסיכוי לתפוס את דניאל מתפלל, ועל ידי כך להפיל אותו בפח. האם יש להם איזושהי בעיה עם אמונתו של דניאל? לא. האם יש פה איזושהי בעיה בכך שרוצים שכולם יאמינו באל מסוים פרסי? לא. זאת לא השאלה. זה לא מה שעומד על הפרק. זה תכסיס בלבד שמטרתו לתפוס את דניאל. וזה השרירותיות של החוק הזה שגם באה לידי ביטוי בכך שמדובר על חוק של 30 יום. זאת אומרת, אם לא רוצים שיתפללו לאלוהים אחרים, אז למה 30 יום? זה צריך להיות לתמיד. מעטה במלכות הזאת אסור. אנחנו גם יודעים היסטורית שככל שמתקרבים לקורש, הסובלנות הדתית הייתה גדולה. כלומר, באמת הסיפור פה הוא לא דתי. וזה דבר שנצטרך לעמוד עליו בהמשך. בכל מקרה, המלך מקבל את החוק הזה, וגם זה חלק מהשרירותיות של העניין פה. המלך מקבל את החוק, ונקרא מה הוא אומר. אגב, אולי בעוד הערה שאחר כך נעמוד עליה בהמשך, תשימו לב שיש שני אלמנטים שמלווים את החוק הזה. הדבר הראשון, אני קורא שוב בפסוק ט', כעת המלך תקים את האיסר ותרשום את הכתב שלא לשנות, כדת מדי ופרס אשר לא תעבור. יש לנו פה שלא לשנות, והדבר השני אשר לא תעבור. שני הדברים האלה חשובים. לכאורה הראשון מדבר על כך שאי אפשר לשנות את הכתב, שוב אנחנו מכירים את זה במגילת אסתר. זאת אומרת, החוק הזה, חוק שנכתב על ידי המלך, אי אפשר אחר כך לשנות אותו, ושלא לעבור זה שכולם מחויבים לקיים אותו. ובהמשך נראה למה שני ההיבטים הללו חשובים. פסוק י', כל אומת זה, המלך דריווש רשם הכתב והאיסר. ודניאל, כאשר ידע שנרשם הכתב, נכנס לביתו, וחלונות פתוחים לו בעלייתו נגד ירושלים, וזמנים שלושה ביום, הוא קורא על ברכיו, ומתפלל ומודה לפני אלוהיו, כל אומת שהיה עושה מלפני זה. אזי האנשים האלה רגשו ומצאו את דניאל, מבקש ומתחנן לפני אלוהיו. אז כאן אנחנו צריכים לשים לכמה דברים, כי אולי פה נמצא לב ליבו של העניין. א', נתחיל במשהו קישוטי, טכני. תשימו לב שיש הבדל בין איך שהכתוב מתאר בתחילה את פעולתו של דניאל. מה דניאל עושה? הוא מתפלל ומודה לפני אלוקיו, ואז האנשים האלה בפסוק י' רגשו ומצאו את דניאל מבקש הוא מתחנן. הוא מתפלל ומודה, או שהוא מבקש ומתחנן. עכשיו, ברור למה צריך שהוא יהיה מבקש ומתחנן. כי אם הוא רק מתפלל ומודה, אז אין פה בקשה, הוא לא עבר על צו המלך. וכבר עמד על כך המלבין, תסתכלו במקור 2, רגע לדילוג קטן. אומר המלבין שינה במקור 2, שינה לשון שמצאו אותו מבקש, שהם היה דעתם להלשין עליו, שביקש בקשה פרטית בתפילתו ועבר על מצוות המלך. זאת אומרת, המלבים אומר שהם אולי אפשר להבין כך שהם ראו אותו מודה, אבל הם פרשו את זה כבקשה בשביל שהם יוכלו להפיל אותו בפח. אולי צריך לומר שיש פה גם שני שלבים, כי מודה זה לא בהכרח בלשון תודה, אלא יכול להיות לשון וידוי. בייחוד שכתוב הוא מודה לפני, ולא מודה ל. וממילא יכול להיות שיש פה שני שלבים, השלב הראשון של התפילה זה וידוי, והשלב השני זה התחננות ובקשה. אני אומר את זה, לא נעשה את זה עכשיו מקוצר הזמן, אני אומר את זה כי באמת זה מודל התפילה של דניאל שאנחנו פוגשים אותה בפרק ט'. פרק ט' שבמידה רבה זה התחנון שאנחנו אומרים אותו בשני וחמישי, אותם אלו שלא ממלמלים את זה מהר כדי להגיע לקריאה בתורה, אז אם תעיינו שם, באמת יש שם את, פחות או יותר את תפילה דניאל במלואה שמורכבת משני השלבים, הוידוי ולאחריו הבקשה. אז יכול להיות שזה הפער. בכל מקרה דניאל לא סתם מתפלל, עולה לגג ביתו, פותח את החלונות, מתפלל לכיוון ירושלים, שלוש פעמים ביום, ורק היינו צריכים להוסיף במגפון ענק כזה עם מערכת הגברה שנשמעת בכל רחבי פרס ומדי. זה הדבר היחידי שחסר. אומרת, ברור שיש פה משהו מובהק ומופגן עד כדי לעורר שאלה. נאמר אגב גם שלמדו מפה חז"ל ענייני תפילה רבים, גם לגבי חלונות פתוחים, גם לגבי תפילה לכיוון ירושלים, אפשר לראות את זה במקור שלוש, מהגמרא בברכות, יכול להתפלל אדם לכל רוח שירצה, תלמוד לומר נגד ירושלים, כן, התרגום זה ציטוט מדניאל, נגד ירושלים, הגמרא מביאה עוד מקור, אבל לומדים מפה הלכות תפילה, אבל תשארו כבר בדף מקורות, מעבר לעניין התפילה והלימוד, עולות פה שאלות דרמטיות לגבי הפעולה הזאת של דניאל. את האם באמת דניאל נוהג כראוי במעשה הזה שהוא עושה? מה נדרש מדניאל? מדניאל נדרש לא להתפלל תפילה במשך 30 יום. עכשיו בוא נאמר כך, א', הרי ברור שאם הוא בסכנת חיים, ודאי שהוא יכול לוותר אפילו על התפילה. בין אם זו מצווה דאורייתא, כמו שהרמב״ם אומר, בין אם זו מצווה דרבנן, כמו שהרמב״ן אומר, אבל בכל מקרה, ודאי שהוא יכול לוותר מבחינת פיקוח נפש על דברים יותר גדולים מהתפילה. אבל יותר מזה, הוא גם לא חייב לוותר, נכון? אפשר להתפלל בשקט, אפשר לסגור את החלונות, שלוש פעמים ביום לפתוח את החלונות ולהתפלל לפני כולם על הגג. האם עושה דניאל כראוי ומסכן את עצמו? המלבים שאל את השאלות האלה במקור 4, והוא אומר כך, השאלות, למה מסר דניאל את עצמו למיטה בשביל התפילה וחי בהם כתיב? ומן הדין אינו מחויב למסור נפש, רק על עבודת אלילים וגילוי עריות ושפיכות דמים, בפרט שהיה יכול להתפלל בלחש שלא הרגיש אדם בו ורחמן עלי בבית, ועל כל פנים בחדר חשוך, מוסגר שהחלונות אין מעכבין התפילה, ומלשון הכתוב מבואר שלא נשמר כלל. וכי לא ידע כי בנפשו הוא. ומזה שאמר כל כבל דעה ויבד מקדמה דנה שהיה חוזר כמו, והלא היום כפסע בינו ובין המוות. איך הוא נוהג כשגרת יומו כשיש פסע בינו לבין המוות במעשה הזה? זאת אומרת, אנחנו ניצבים פה בפני שאלה דרמטית, למה דניאל עושה את המעשה הזה? אנחנו נבחן את זה שוב לאור סיפורי מסירות נפש אחרים, שבאמת השאלה מה ניצב פה על הפרק, תפילה? עכשיו תראו, אפשר ללכת בכיוון שחלק מהפרשנים, אנחנו נעשה מין סוגריים כאלה יותר מחשבתיים, שאולי יכולים להסביר את המעשה הזה. כיוון אחד, אם תסתכלו במקור 5, המשנה בברכות אומרת, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים, אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. כשאנחנו קוראים את המשנה הזאת לכשעצמה, יש פה אמירה חריפה מאוד. את אדם שעומד להתפלל, אני מדבר על החלק השני, צריך להמשיך להתפלל אפילו שמלך שואל בשלמה, ואפילו שנחש כרוך בעקבו, מה אומרת מיד הגמרא? הגמרא אומרת, מדובר פה בנחש שהוא לא ארסי, ומדובר פה במלך של ישראל ולא מלך של אומות העולם, שוודאי יבין שאם הוא לא עונה לו, זה סימן שהוא מתפלא. מלך אומות העולם שלא מבין ויכול לסכן את חייו בכך האדם שלא מגיב, ודאי לא על זה מדובר. עכשיו, המניע של הגמרא לומר את זה הוא ברור, וחי בהם ולא שימות בהם. על שלושה דברים יהרג ובל יעבור, אבל בטח לא על מצוות תפילה. ולכן כשהמשנה אומרת נחש ומלך מאומות העולם, הכוונה למשהו שלא מסכן את עצמו. מצד אחד. מצד שני, בהמשך הגמרא, מיד אחרי האמירה הזאת, המסייגת של הגמרא, הגמרא מביאה סיפור שלכאורה הוא סיפור לסתור, מספרת על יהודי, לא הבאתי את זה בפניכם, אבל נגיד את זה בעל פה, מספרת על יהודי שעומד ומתפלל ועובר האגמון, ואומר לו שלום והוא לא עונה, מחכה האגמון עד שהוא מסיים, ואז אומר לו, נסתכנת בנפשך, משה לו משל היהודי ואומר לו, תאמר לי, אם אתה תעמוד לפני הקיסר הרומי, ויעבור מישהו ויגיד לך שלום, האם תענה לו? הוא אומר, מה, אני משוגע לפני הקיסר? ברור שלא. אמר לו אותו יהודי, אם על הקיסר הרומי, על אחת כמה וכמה לפני מלך מלכי המלכים, נח דעתו של האגמון והניח לו. עכשיו, זה הסיפור שאיתו הגמרא חותמת את הדיון בשאלה הזאת. מה הסיפור הזה רוצה לומר? הסיפור הזה לכאורה בא לומר, תשמעו, הסיוג שסייגנו לפני רגע שהכוונה לא על סכנת נפשות, הסיוג הזה עומד במקומו, אבל תדעו לכם שיש גם משנת חסידים. יש מצב או יש אדם שבוחר בהנהגתו האישית לעמוד בתפילה גם כאשר הוא מסתכן בנפשו. וראוי לו לעשות כך. כך לכאורה, משמע מהסיפור הזה. וכך הבין לדוגמה רבי יהודה החסיד, תראו במקור 6, בספר חסידים, ובאמת הוא מביא את דניאל כראיה. הנה מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל, ולא היה פוסק בשביל ההגמון. זה היה סיפור מברכות, מהגמרא בברכות בלמד א'. הרי אם אדם מחמיר על עצמו בתפילה, אף על פי שמסתכן בנפשו בטוב עושה, כמו שעשה דניאל, אף על פי שגזר המלך שלא התפללו, וכן אמרו אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. מרבי יהודה החסיד, וכנראה זה לא מקרי, בתקופתו, תקופה של מסעות צלב, שהם חווים את זה באופן יומיומי, מקדש את משנת החסידים הזאת, הסיפור של האגמון, ואף מבין שזו הכוונה של המשנה, מה שנאמר, כי הוא מצטט, ומקור ההשראה שלו זה דניאל. זאת אומרת, אכן מדובר פה על תפילה, אבל דניאל נהג כמשנת חסידים, וטוב עשה שהיה מוכן למסור את נפשו גם על התפילה. דוגמה נוספת, קצת אחרת, שמשתמשת בדניאל כהשראה לסוג כזה של עמדה, כלפי איסור שהוא לא שלושת הדברים שיהרג ובל יעבור, מופיעה אצל רב מורדכי יוסף ליינר, האיש ביצר, בעל מאה שילוח, תלמיד של הרב מקוצק, וכך הוא כותב, וגם האדם מצידו, אף שאינו מחויב למסור נפשו רק על הג' דברים הידועים, אבל המצווה הידוע לו, שזאת שייכת לו בשורשו, מחויב למסור נפשו עליה. כמו שמצינו בדניאל שמסר נפשו על התפילה, אף שלא היו מחויב או לא היה מחויב על פי דין. וכן מרדכי שלא רצה לכרוע לאמן שהיה דבר קטן, רק שהבינו שזה שייך להם בשורשם, כמו שהתבהר על פסוק יקרא כאן ציפור, יש לו דרשה אחרת על זה. זאת אומרת, אומר מאה שילוח, כציבור, ככלל, יש שלושה דברים שהם יהרג ובל יעבור. אבל לכל אדם יש איזושהי מצווה שהיא עניינו של אותו האדם, שהוא מחובר אליה בנימי נפשו, שהיא באופן פנימי, באופן סובייקטיבי, המצווה המשמעותית בחייו. והמצווה הזאת שאדם מצליח לזהות, אם הוא מצליח לזהות, שזו המצווה המשמעותית לו, הקיומית לו, על המצווה הזאת אדם כזה צריך למסור את נפשו, מחויב למסור את נפשו. טוב, זה רעיון שבפני עצמו דורש הסבר ועיון ושאלה אמיתית, אני לא רוצה להיכנס פה ברמה ההגותית-פילוסופית, אבל אני רק רוצה להראות עוד דוגמה שבאמת הבינו שדניאל אכן נכון שימסור את נפשו על תפילה, או מפני שעבור תפילה ראוי למסור את הנפש כמשנת חסידים, כמו שאומר רבי יהודה החסיד, או מפני שדניאל גילה שזה שורשו, שהמצווה הזאת היא שורשו, ועליה הוא מוסר את הנפש. האם ההסברים האלה מספקים כדי להצדיק את המעשה הזה של דניאל? אני לא יודע. אפשר להתלבט בשאלה הזאת ביחד, אם מישהו רוצה להציג דעתו או משהו, לעלות ולומר משהו. אבל בכל מקרה, אנחנו צריכים לבחון את זה וננסה להציע הצעה אחרת בהמשך הדברים. נמשיך לרגע קט בסיפור. נחזור לסיפור. פסוק י' ג' אזי קרבו ואומרים לפני המלך על איסר המלך, הגיעו אותם אחשדרפנים בחזרה אל המלך, ואמרו לו כך, הלא איסר השמת, אשר כל איש שיבקש מכל אלוה ואדם עד ימים 30 חוץ ממך המלך, יושלח לגובה הריות. עכשיו תשימו לב איך הכתוב עושה את זה יפה. זאת אומרת, הם באים אל המלך ואומרים לו, אתה זוכר שהיה איזה איסר שאתה החלטת עליו? זאת אומרת, אנחנו בכלל לא יודעים במה מדובר, או שאנחנו לא... זה היה סיפור שלך. אתה זוכר שהיה איזה איסר שאתה אסרת, היה עניין שלך? אומר המלך, אחרי שהוא שומע, עונה המלך ואומר, נכון הדבר, כדעת מדי ופרס, אשר לא תעבור, כן, אני זוכר. אזי ענו ואומרים לפני המלך, שדניאל אשר מבני גלות יהודה, לא שם עליך המלך לב, ועל האיסר אשר רשמת, וזמנים שלושה ביום מבקש בקשתו. אזי המלך כאשר את הדבר שמע, מאוד רע עליו. עכשיו תראו, הביטוי הזה, מאוד רע עליו, הוא ביטוי מעניין. ואת לכאורה מאוד רע עליו זה שהוא כעס. זה בפשטות. עכשיו אנחנו הולכים להיות מופתעים. זאת אומרת, בפשטות יש פה מעבר על דבר המלך, והמלך כועס שמפירים את דברו. מאוד רע עליו. אבל מיד ההמשך מפתיע ומשנה את כל התמונה. ועל דניאל שם דעת להצילו, ועד מבואי השמש היה מתאמץ להצילו. אזי האנשים האלה רגשו אל המלך ואומרים למלך, דע המלך שדעת למדי ופרס שכל איסר וקיום, שהמלך יקים, אין לשנות. ואת המלך עצמו עסוק עד הלילה בלחשוב איך אפשר להציל את דניאל. הוא אוהב את דניאל. לא מעניין אותו שהוא עבר על האיסור. עכשיו, אם נדייק היטב גם באופן שבו הדברים כתובים, נוכל לראות גם מה מנסה המלך לעשות. אם תסתכלו שוב בדף המקורות, אנחנו יכולים לעקוב אחרי ההתייחסות לגזרה אצל האחשדרפנים, אצל המלך, ואחר כך בדברי האחשדרפנים. תחזיקו בעמוד 8, במקור 8, סליחה, ואני אקריא לכם את הפסוקים במלואם ותראו בטבלה. כשהאחשדרפנים מציגים את הגזרה, אז הם אומרים כך, כעת המלך תקים את האיסר ותרשום את הכתב שלא לשנות, כדעת מדי ופרס אשר לא תעבור. זאת אומרת, יש לנו פה שלא לשנות, זאת אומרת, אי אפשר לשנות את כתב הגזרה, כדעת מדי ופרס, זה הז'אנר שבו מדובר, אשר לא תעבור, זאת אומרת, אסור לאף אחד לעבור על זה. כשמזכירים למלך את האיסר, עוד לפני שמספרים לו על דניאל, אז המלך אומר, עונה המלך ואומר, נכון הדבר, כדעת מדי ופרס, אשר לא תעבור. מה הוא משמיט? שלא לשנות. זאת אומרת, המלך משאיר לעצמו פתח שבסדר, נכון, אני זוכר, ובאמת אסור לעבור על כתב המלך, אבל משום מה אפשר לקרוא לזה טעות פרוידיאנית, אפשר לקרוא לזה טעות מכוונת, אבל הוא משמיט את החוק השני, את המאפיין השני שמאפיין את דתות פרס ומדי, דתי פרס ומדי, שאי אפשר לשנות, וכנראה לא בכדי. ואז עומל המלך עד הערב לנסות להציל את דניאל, כלומר במילים אחרות, מה הוא מנסה לעשות? לשנות. ואז מה עונים לו אחרי הניסיונות האלה, האחשדרפנים? דע המלך שדת למדי ופרס שכל איסר וקיום שהמלך יקים, אין לשנות. זאת אומרת, הם לא אומרים לא יעבור, כי זה כבר לא רלוונטי. דניאל עבר וכולם יודעים שהוא עבר. אבל השאלה עכשיו אם יש לשנות או לא. זאת אומרת, המעקב הזה אפשר לנו לשים לב שבאמת המלך רוצה לשנות. מה שמעצים את האירוניה שעוד מעט נעבור, הוא לא מסוגל, הוא כפוף, הוא אנוס, הוא משועבד וכבול לחוק שהוא עצמו חוקק. וזה הולך ומחמיר. כי אחרי שהמלך מבין שאי אפשר לשנות ואין ברירה, נחזור אל הסיפור. נחכה רגע לדפדוף שלכם. פסוק י' ז' אזי המלך ציווה והביאו את דניאל והשליחו לגובה הריות. עונה המלך ואומר לדניאל, אלוהיך אשר אתה עובד אותו תמיד, הוא יצילך. באיזה נימה נאמר הפסוק הזה? רצינית. זאת אומרת, לכאורה, היינו יכולים לחשוב, וגם אנחנו נראה את זה בהמשך, שאולי יש פה איזו אמירה צינית. נכון, שהוא אומר נראה, אבל זה לא אמירה צינית, כי אנחנו יודעים שהוא ניסה להציל אותו. אז כאילו הוא אומר לדניאל, כשהוא זורק אותו לגובה הריות, תשמע, אני לא הצלחתי להציל אותך, אבל אולי אלוקים שלך יציל אותך, וזה נקודה חשובה. זאת אומרת, המלך עצמו מאמת בינו לבין אלוקים. הוא אומר לו, אני לא הצלחתי, ניסיתי, אבל לא הצלחתי, אני משועבד לחוק שלי. ואז הוא אומר לו, אבל אולי אלוהיך יציל. הוא לא מסתפק רק באמירה הזאת, תכף נראה, פסוק י' ח', והובאה אבן אחת והושמה על פי הגוב, וחתמה המלך בטבעתו, זה גם מזכיר לנו את סיפור מגילת אסתר, ובטבעת שריו שלא ישנה דבר בדניאל. מה זה, מה מעניין פה? יש לנו בטבעתו ובטבעת שריו. למה צריך את טבעת שריו? כי מה? לא סמכו עליו, אבל מי? על המלך. זאת אומרת, השרים מודעים לכך שיכול להיות שהמלך עצמו בכל זאת בלילה יעשה פה איזה טריק. הרי מה צריך לעשות? מה זאת אומרת חתום בטבעת? חתום בטבעת, זאת אומרת שהמלך יכול לבוא ולפתוח את הטבעת הזאת, להוציא את דניאל ולהניח מחדש את הטבעת שלו, ואז אף אחד לא יחשוד במלך שהוא עשה את זה. הנה, הטבעת נמצאת. לעומת זאת, אם שמים גם את הטבעת של השרים, אז אי אפשר אחר כך לשים את הטבעת אם הוא פותח את זה. ולכן, זו הדרך לוודא שאף אחד לא יפתח, המלך לא סומך על השרים והשרים לא על המלך. המלך הולך הבית, הפסוק י' ט', אזי הלך המלך להיכלו ולן בצום, וסמים לא הכניס לפניו. התרגום של גורדון זה סמים, במובן שאולי תרופות או משהו, ובתרגום אחר, בדעת מקרא, הוא מסמכות, זאת אומרת שכנראה, הרבה פעמים אצל המלכים הללו בלילה כשהם היו הולכים לישון, אז היו מגיעים בדרנים ובדרניות מסוגים שונים, והוא בלילה הזה צם ולא הכניס את אלה לביתו, ושנתו נדדה עליו. אזי המלך עם שחר יקום בבוקר, ובהתבהלות אל גובה הריות הלך, ובקרבו לגוב אל דניאל, בקול עצוב זעק, עונה המלך ואומר לדניאל, דניאל עבד אל חי, אלוהיך אשר אתה עובד אותו תמיד, היכול להצילך מן האריות. האם באמת הוא הציל אותך? זאת אומרת, הוא נכנס לשם והוא בטוח כבר שדניאל ממזמן כבר לא חי. אבל הוא אומר, אתמול וכל הלילה התפללתי לאלוקים שלך, האם באמת הוא יכול להציל אותך? אזי דניאל עם המלך דיבר. המלך לעולמים חיה, בברכה המקובלת. אלוהי שלח מלאכו, וסגר את פי האריות ולא חיבלוני, כל אומת שלפניו זכות נמצאה לי, ואף לפניך המלך חיבול לא עשיתי. עכשיו, מה אומר לו דניאל? בואו נדייק. ואומר לו דניאל, אומר לו כך, אומר לו, אכן אלוקי שלח מלאך לפניי כדי להציל אותי. ולמה הוא עשה את זה? בגלל שזכות נמצאה לי אצלו. זכות נמצאה לי לפניו. לפני הקדוש ברוך הוא נמצאה לי זכות, ולכן הוא שלח מלאך שיציל אותי מהאריות. ואז מוסיף דניאל בסוף דבריו, ואף לפניך המלך חיבול לא עשיתי. דניאל ממשיך במידה מסוימת את הקו של דריאבש. זאת אומרת, דריאבש כשהוא זרק אותו לבור, אמר לו, תשמע, אני לא יכולתי להציל אותך, אולי האלוקים שלך יציל אותך. ודניאל כשהוא יוצא מהבור אומר לו, תשמע, האלוקים שלי הציל אותי בגלל שהייתה לי זכות לפניו, אבל תדע שגם לפניך הייתה לי זכות. עכשיו, מה דניאל רוצה לומר לו במשפט הזה? תראו, אולי מה שאני הולך להגיד עכשיו זה וורט, אבל נראה לי שהוא נחמד, ובכל מקרה, יכול להיות שכל מה שאמרתי גם זה וורט, אז לא נורא. אבל מה אומר בעצם דניאל? הוא אומר לו, תשמע, לך יש חוקים מאוד נוקשים. אתה חוקקת חוק, ואי אפשר להפר את החוק. עכשיו, זה אבסורד המלך, כי אתה מאוד רצית, ועמד לפניך אדם שהחוק התנקה לו, כי אתה יודע שיש לו זכות לפניך. ובכל זאת, אתה לא עשית כלום, לא ויתרת והפרת את החוק שלך. אז תדע לך שאלוקיי שעושה שמיים וארץ, גם לו יש חוקים. חוק הטבע אומר שמי שמשליחים אותו לתוך בור עמוק עם עריות, לא יוצא מזה חי. וזה חוק. זה חוק שהקדוש ברוך הוא חקק בששת ימי בראשית. אבל כיוון שהוא ראה שניצב לפניו אדם, שזכותו עומדת לו, גם הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו ויתר על החוק שלו ועשה נס. גם אתה המלך היית יכול לעשות נס. יש חוק ויש פריצה של החוק. ההיסטוריה מלאה בחוקים ובחוקים שנפרצו. הנוקשות הזאת שלך המלך משקפת כנראה את ההבדל בינך לבין מלך מלכי המלכים. ובעיניי יש פה בכלל, אם האמירה הזאת נכונה, בין אם היא נכונה פה ובין אם היא נכונה בכלל, יש פה משהו מאוד גם מרגיע, מנחם, בעמידה שלנו בכלל מול הקדוש ברוך הוא, נכון? זאת אומרת, יש חוקים, יש טבע, יש גזרות, אבל יש גם יכולת של הקדוש ברוך הוא לפרוץ את הגזרות, ולא רק שזה לא הופך את החוק שלו לשרירותי, אלא אדרבה, זה מעצים. זה מדגיש, זה מגדיל, זה מפאר את החוק של הקדוש ברוך הוא, ואת הקדוש ברוך הוא שבשעת הצורך יכול לעשות נס. זה עניינו של הנס. אז זה אולי האמירה שדניאל רומז לדריווש דרך המשפט הזה. ואחרי שדריווש שומע את הדברים הללו, אזי המלך, פסוק כ"ד, אזי המלך מאוד יתב עליו, ודניאל ציווה לעלות מן הגוב, ועלה דניאל מן הגוב, והועלה דניאל מן הגוב, וכל חבלה לא נמצאה בו שהאמין באלוהיו. וציווה המלך והביאו את האנשים האלה אשר הלשינו על דניאל, ולגוב האריות השליחו אותם את בניהם ונשיהם, ולא הגיעו לקרקע הגוב עד אשר שלטו בהם האריות ואת כל עצמותיהם הדקו. טוב, אחר כך תסתכלו אם אתם רוצים, אל תפתחו עכשיו, במקור 9 שמציג מאוד יפה אני חושב את הירידה, אתם ידעתי שתתתם, תדפדפו, אה? בסדר, נו, יאללה, נו. טוב, תסתכלו במקור 9. אבל זה באשמתכם אם לא נספיק אחר כך. מקור 9, יש לנו ממש אחד מול השני, עכשיו תצפו למשהו מאוד יפה, ובסוף, נו, זה בסדר, זה לא... ודניאל ציווה לעלות מן הגוב, ולעומתו וציווה המלך, והביאו את האנשים האלה אשר הלשינו אל דניאל. והועלה דניאל מן הגוב, ולגוב האריות השליחו אותם, את בניהם ונשיהם, ולא הגיעו לקרקע הגוב, ואל מול וכל חבלה לא נמצאה בו שהאמין באלוהיו, אצלם נאמר עד אשר שלטו בהם האריות, ואת כל עצמותיהם הדקו. זאת אומרת, אני מדמיין פה תמונה של שתי מעליות כאלה. זאת אומרת, מעלית עולה, מעלית יורדת, שאולי אפילו באמצע הדרך הם ככה נפגשו, וזו הדרך של הכתוב לחדד את המידה כנגד מידה שיש פה, ואת הפח שהם תמנו לדניאל והם נפלו בו. זה לגבי המקור הזה. תישארו כבר שם, תישארו כבר שם בדף, והפעם תעשו את מה שביקשתי. עכשיו תשימו לב, בעצם, אני רוצה באמת פה לנסות קצת להתבונן על הסיפור הזה באופן כללי, דרך שתי השוואות דרמטיות שאני מניח שכולנו מרגישים לאורך כל הדרך, וכולנו רוצים לומר אותם, לפחות לגבי אחת. הראשונה, כמובן, זה דניאל בגוב האריות מול מגילת אסתר. הסיפור הזה כל כולו, גם בתוכן שלו וגם בעלילה שלו, זועק את סיפור מגילת אסתר. ובואו נראה קצת דוגמאות. תסתכלו בדף במקור 10. הדבר הראשון, יש גזרה שדניאל אינה, אינו נשמע לה, מול גזרה ש... יפה, מרדכי, רציתי זה, אני הלבשתי את זה פה כדי לבדוק אם אתם עדיין ערניים. יפה, הרוב שמו לב. אבל האמת היא שחוץ מזה זה גם טעות פרוידיאנית, כי עוד מעט אנחנו נראה בהמשך שהדמיון ליוסף בכל ספר דניאל הוא גם מובהק ולא בכדי, נעמוד על זה בהמשך, וגם מי שאוהב קצת גימטריות, אם תשימו לב שהאותיות מרדכי ואסתר פורים, זה יוסף. לא הצלחתם. מרדכי, האות האחרונה של מרדכי, ויוסף, נכון? ואסתר, ואסתר, ו' וסמך, ופורים, זה יוצא יוסף. לא ברצינות, זה סתם, זה בדיחה. אפשר משהו קצת חביב גם, זה לא, לא נורא. טוב, וואי, אתם רציניים כאלה? זה מדהים. הלאה, בואו נמשיך. אז יש לנו את גזרה של דניאל מול גזרה של מרדכי. יש לנו חוק שנולד אצל האחשדרפנים ונחתם בטבעת המלך, עוד מעט נראה את זה, מול חוק שנולד אצל המן. בשני המקרים החוק, הגזרה היא גזרה שקדחה במוחו של השר של המלך ולא המלך. אחר כך יש לנו את חוסר היכולת של המלך לבטל את הגזרה גם כשרוצה, אצל דניאל בגובה הריות, מול חוסר היכולת של המלך לבטל את הגזרה גם כשרוצה, במקרה של מגילת אסתר, ששם בשני המקומות זה אבסורד גדול, כן? אצל המן, הוא נותן ליהודים זכות להיקהל ולעמוד על נפשם, במקום לבטל פשוט את הגזרה. אז זה באמת דבר שמאוד בולטת במקרה של אחשוורוש. אבל נהפוך הוא, בשני הסיפורים, האחשדרפנים נופלים בפח שתמנו להם, ואצל מרדכי ואסתר, המן נופל בפח בעץ שהוא עשה. אחר כך יש לנו את הביטוי 120 והאחשדרפנים, והקים על המלכות את האחשדרפנים 120 מול 720 ומאה מדינה. יש לנו את הביטוי להקים, להקים קיום המלך ולתת תוקף לאיסר מול את כל תוקף לקיים, שמופיע במגילת אסתר. גם המספר 30, עד ימים 30, חוץ ממך המלך, הגזירת ה-30 יום מול, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום שאומרת אסתר. ותרשום את הכתב שלא לשנות כדת מדי ופרס אשר לא תעבור בדניאל מול ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. דניאל מבני גלות יהודה מול מרדכי אשר הוגלה מירושלים. הביטוי לא שם עליך המלך לב כתיאור של אי עשיית הגזרה מול לדתי המלך אינם עושים. וחתמה המלך בטבעתו ובטבעת שריו מול נכתב ונחתם בטבעת המלך. נעמוד על ההבדלים כמובן מיד. שלא ישנה דבר שנאמר בגזרה מול לא ביקשה דבר, זה משהו יותר ספרותי. אזי הלך המלך להיכלו ולן בצום, מול אבל גדול ליהודים וצום מובחי ומספד, כמובן ההבדל מאוד בולט, מיד נדבר עליו, אבל גם הדמיון. ושנתו נדדה עליו מול בלילה הוא נדדה שנת המלך, ואזי המלך מאוד יטב עליו מול אם על המלך טוב. זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד מאוד בולט ומאוד ברור שיש פה השוואה. קודם כל נגיד על הדומה, מה ההשוואה הזאת רוצה לומר, וכאן גם אני חוזר ליוסף. זאת אומרת, יש לנו שלושה סיפורים, אם מצפים גם את הסיפור של יוסף, שלושה סיפורי גלות. שלושה סיפורי גלות שמדגישים שלושתם, כל אחד בצורה שלו ובאופן שלו, את הרעיות ואת התלות הבלתי נסבלת של גורלם של היהודים באותו מלך או באותם מלכים ששולטים. וברגע אחד, אנחנו כולנו מכירים את התסמונת הזאת מ-2000 שנות הגלות, ברגע אחד היהודים על הסוס והיהודים מצליח להגיע לעמדה בחירה, ולמחרת או שמשתנה הגזרה, או שקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, או שהמלך עצמו משועבד לגזרה שהוא לא יכול לשנות אותה. זאת אומרת, יש פה שלושה סיפורים שבאים לחדד את העובדה שיהודים לא מקומם בגלות. זה הדמיון. אבל מצד שני יש כמה הבדלים מאוד 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 בולטים שאי אפשר להתעלם מהם, ואני רוצה לעמוד עליהם. הדבר הראשון שמאפיין את ההבדלים זה שהסיפור של דניאל מול הסיפור של מרדכי ואסתר הוא סיפור אישי מול סיפור לאומי. בסיפור מרדכי ואסתר גורלם של כל היהודים מוטל על הכף. כל היהודים, בעוד שבסיפור דניאל, אנחנו לא רוצים להגיד את זה, היינו מפסידים תפילות מאוד יפות והרבה דברים יפים, אבל חס וחלילה, חס ושלום, אם לא היה נעשה נס, ההשלכות על גורלו של העם היהודי לא בהכרח היו דרמטיות, למרות מקומו של דניאל בתוך המלכות או בתוך שלטונו של דריווש כנציג היהודים. אנחנו לא פוגשים את דניאל בספר דניאל גם כמנהיג או של היהודים. ואם כן, יש לנו פה סיפור אישי מול סיפור לאומי. גם הגזרה עצמה, הגזרה ליהודים בסיפור מרדכי ואסתר, זה ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד. זאת אומרת, הסיפור הוא סיפור לאומי. גם אם הוא מתחיל ממשהו אישי, ויש הרבה מאמרים שמציגים את המאבק האישי בין המן לבין מרדכי מול השאלה הלאומית, ועדיין בסופו של דבר הלבוש לובש סיפור לאומי. הראיה זה שבסוף הסיפור, כשהסיפור, יש התרה לסיפור הזה, יש לנו חג. מהתרה של דניאל, מהצרה של דניאל, אין חג. אין חג דניאל. כי הסיפור הוא סיפור אישי. זה ההבדל הראשון. ההבדל השני, זה שבספר, במגילת אסתר, ההתרה, הפתרון, הוא באסתר פנים. אין נס במגילת אסתר. יש התרחשות שאנחנו יכולים לקרוא לה כנס, אבל היא התרחשות שהקדוש ברוך הוא לא נוכח בה. לא מתואר באופן אקטיב. בעוד שהסיפור שלנו הוא סיפור של נס מובהק, שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד נוכח. הוא נוכח לא רק בנס, גם בתגובה שלא קראנו, שתכף נראה אותה, בתגובה של המלך לסיפור, שהוא מוציא איגרת לכולם שמתאר את הניסים והנפלאות של הקדוש ברוך הוא. באסתר אין דבר כזה. זה הבדל נוסף. הבדל נוסף, אני חושב שהוא גם משמעותי מאוד, זה באמת עניין הצום והאבל. הצום והאבל במגילת אסתר הוא צום והאבל של מי? של כל היהודים. בעוד שאצלנו הצום והאבל הוא של המלך. שאגב, זה גם מעניין. אני לא יודע, לא מצליח להכריע, אתם יכולים לעזור לי, מה יותר אירוני. זאת אומרת, בסיפור אחשוורוש, אנחנו ממש ממש בזים לאחשוורוש ולמניפולציה שנעשית בו, שבשנייה אחת יש לו כעס אדיר על היהודים, והוא אוהב אהבת נפש את המן, ובשנייה אחרת, אחר כך, הוא שונא וכועס על המן ואוהב אהבה גדולה את היהודים. זאת אומרת, הוא כל כך נתון למניפולציות, הוא כל כך נתון שאין לו שום עמוד שדרה, מצד אחד. מצד שני, פה אנחנו פוגשים מלך, הרי זה אירוני. הרי המלך הזה הולך הביתה לישון דריווש ומתפלל וצם, וצם שדניאל ינצל מפני הגזרה שהוא גזר, מפני ההוצאה לפועל של מה שהוא מוציא לפועל. מה יותר אירוני, אחשוורוש או דריווש, אפשר להתלבט, אבל שניהם מאוד אירוני. אבל עדיין צריך לשים לב שסיפור התפילה של מגילת אסתר זה סיפור של התפילה של העם, ובסיפור של דניאל, סיפור התפילה הוא סיפור של התפילה של דריווש. מה הדבר הזה רוצה לומר? נדמה לי שיש פה אמירה שבהמשך אנחנו נצטרך לחדד אותה עוד יותר. דניאל איננו מנהיגם של ישראל, והסיפור הוא לא סיפור לאומי. ספר דניאל כולו, אני מקווה שזה לא ינמיך את ספר דניאל, מה שאני רוצה להגיד עכשיו, הוא סיפור רומן. אנחנו מכירים ז'אנר כזה של סיפורים. כשרוצים לספר איזשהו סיפור היסטורי, אז יש אפשרות אחת לספר את ההיסטוריה, לספר את האירועים הגדולים, ויש אפשרות אחרת לקחת איזושהי דמות אותנטית, חיה, להלביש אותה בתחושות, ברגשות, במחשבות, במילים, ודרך הרומן הזה, דרך הסיפור של הדמות הזאת, לספר את הסיפור ההיסטורי. וזה ספר דניאל. ספר דניאל לוקח דמות, לוקח נער בן 15, בן 20, שמתחיל את הגלות ומסיים אותה כבן 80, 85, לקראת סופה. והוא מספר לנו את הסיפור של דניאל. דניאל שומע בחלומו ובניסיונו דברים דרמטיים על גורלו של עם ישראל, חישובי קץ. והקדוש ברוך הוא, או המלאך, אומר לו, אל תספר את זה לאף אחד. זו הסיבה, אגב, שספר דניאל לא נכנס לספרי הנבואה. מפני שדניאל הוא לא נביא, כי הוא לא מספר לאף אחד את מה שהוא עובר, כי זה לא העניין של דניאל. העניין של דניאל זה לספר לנו בצורה מאוד דקה ורגישה סיפור של אדם שדרכו מבינים סיפור של גלות. הוא לא סיפור לאומי. והדבר הזה מאוד מהותי, ותכף נבין למה הוא כל כך מהותי. את זאת אנחנו נבין מתוך עוד השראה מרתקת יש לנו 10 דקות, נספיק לעשות אותה. מי שמכיר את ספר דניאל, חש שהפרק הזה מזכיר לו באופן מאוד משמעותי פרק אחר, שגם אנחנו מכירים אותו, הסיפור של חנניה, מישאל ועזריה וכבשן האש. אנחנו לא נקרא עכשיו את כל הפרק, אבל גם תרגמתי אותו בשבילכם, תוכלו אחר כך לראות אותו. אבל בואו נראה את ההשוואות. דרך ההשוואות, מי שלא זוכר או מכיר לגמרי את הסיפור, יוכל להתוודע אליו. תסתכלו בבקשה בעמוד 3. בסיפור חנניה, מישאל ועזריה בכבשן האש. אגב, על ההשוואה הזאת עמד ידידנו, חברנו יוני גרוסמן במגדים מ"א, שאתם יכולים שם לראות גם, אנחנו כתבנו פה את עיקרי הדברים, אבל עוד דברים נמצאים שם. הגזרה. אז בחנניה, מישאל ועזריה, נבוכדנצר, זה בתקופת נבוכדנצר, גוזר, הוא עושה צלם זהב וגוזר להשתחוות לצלם הזהב. בעוד הגזרה אצלנו, לבקש בקשות במשך 30 יום רק מהמלך. העונש, ומי שלא ייפול ויסגוד, ככה כתוב, בא בשעה יושלח לתוך כבשן האש הבוערת. ואצלנו, שכל אשר יבקש בקשה מכל אלוה ואדם עד ימים 30 חוץ ממך המלך, יושלח לגובה עריות. הפרת הצו, חנניה, מישאל ועזריה לא משתחווים לעין כל, ודניאל מתפלל 3 פעמים ביום לעין כל. ההלשנה, בלשון ייחודית, קרץ, ואכלו קרצאון דיהודיה ודיאכלו קרצוי דדניאל, לשון ההלשנה דומה, האנשים האלה לא שמו עליך המלך לב, מול שדניאל אשר בני הגלות לא שם עליך המלך לב. חנניה, מישאל ועזריה מושלחים לכבשן האש, דניאל מושלח לגובה עריות. נבוכדנצר אומר באופן ציני, ומי הוא האלוה אשר יצילכם מידי? בעוד שראינו שאצל דריווש האמירה הזאת נאמרת כאמירה רצינית, אלוהיך אשר אתה עובד הוא יצילך. ההצלה על ידי מלאך, נדלג על זה, אבל בשניהם המלאך מציל. ההצלה ללא פגע, גם כאן לא נקרא את הדברים בפנים, כי אני רוצה להספיק, היא דומה. דברי המלאך לעבדי השם, המלך לעבדי השם, שדרך, מישך ועבד נגו, זה שמותיהם הבבליים. עבדיו של האל העליון צו ובואו, ודריה ושומר לדניאל, דניאל עבד אל חי. המלשינים מקבלים את אותו העונש אצל חנניה, מישאל ועזריה, אותם אלה שהשליחו אותם לכבשן האש, המית אותם שביב אש, ואצל דניאל כבר ראינו. צו המלך שניתן אחר כך לא לכבד את אלוקי ישראל בשני המקרים, הפסוקים שלא קראנו, הביטוי אותות ונפלאות שקיים אצל שניהם, והצלחת מקדשי השם בסוף, אזי המלך הצליח את שדרך, מישך ועבד נגו במדינת בבל, מול דניאל שכתוב שזה הצליח במלכות דריווש. מאידך, בואו נעבור מהר על ההבדלים. ההבדל הראשון זה היוזמה לגזרה. במקרה של נבוכדנצר הוא זה שיוזם את זה, ובמקרה של דריווש ראינו זה שריה דריווש. הרקע לסיפור, אצל נבוכדנצר הרקע לסיפור הוא ודאי דתי. נבוכדנצר, כל מה שהוא מנסה לעשות זה לשכך את הדתות, לשכך את הדת של כל אלו שנמצאים אצלו. זה מופיע בפרקים הראשונים של ספר דניאל. הוא משנה את השמות, הוא מצווה לדבר רק בשפה האקדית, הוא מבקש ללמד את התרבות הבבלית. הוא בונה צלם והוא עושה טקס של נגינה שכולם צריכים להשתחוות לצלם. ברור שיש פה מניע דתי, בגלל זה גם ברור למה חנניה, מישאל ועזריה אסור להם להיעתר לבקשה. מול אצלנו שכבר ראינו מה המניע, שהוא מניע פוליטי. מעמד מקדשי השם, שרי המלוכה, מול שר בכיר ביותר, תגובת המלך להפרת הצו, נבוכדנצר כועס ומצווה להגדיל את הכבשן בעוד שדריווש מנסה להציל, ודברי המלך על האל שיושיע, הציניות מול הכנות שראינו, ומי מחלה את הזוממים, האש בעצמה מחלה, במקרה של חנניה, מישאל ועזריה, מול המלך דריווש שבאופן אקטיבי זורק אותם, והנקודה המרכזית שממנה אנחנו צריכים לבאר זה באמת על מה נמסרת הנפש. האם הנפש נמסרת? כל השאלות ששאלנו על דניאל, למה הוא מוסר את הנפש על תפילה, לא קיימות פה. הרי ברור שכשצריך להשתחוות לצלם כחלק מניסיון של נבוכדנצר להשכיח את היהודים, את דתם, אסור להם לאתר לבקשה הזאת, לצו הזה. בעוד שאצלנו מדובר על תפילה. בואו ננסה עכשיו לאסוף את כל הדברים האלה ביחד ולנסות להבין מה פשר ההשוואה הזאת ב-40 דקות האחרונות שנותרו לנו. בעצם מה קורה פה? מה עומד על הפרק בסוף מלכות בבל במקרה של דריווש ודניאל? מהי הסכנה? וצריך לשים לב לנקודה דרמטית. הסכנה לגורלו של העם היהודי בסוף מלכות בבל גדולה לאין ארוך מהסכנה של גורלו של העם היהודי בתחילת ימי בבל אצל נבוכדנצר. היהודים בתקופה דריווש חיים מצוין. יש להם חופש פולחן. עד לגזרה הזאת דניאל יכל כל יום לעלות על הגג ולהתפלל 3 פעמים ביום. יכל להשתלב במלכות. המלך דריווש אוהב אותו. אוהב אותו אהבת נפש. ליהודים מצוין, טוב ונעים, כפי שאולי לא היה להם הרבה מאוד שנים גם בימי מלכות יהודה. וזה המצב הכי מסוכן לגורלם של היהודים. ההתבוללות, ההתאמות בתוך מלכות שהיא לא עוינת, שהיא לא מכריזה מלחמה על היהדות, שהיא לא אומרת, אנחנו מנסים להמיר את דתכם, אלא אדרבה, בלי אנטישמיות, בבקשה, תחיו איך שאתם רוצים, בואו תהיו אצלנו. כאן רובצת הסכנה של ההתבוללות ושל אובדן העם היהודי הרבה יותר מאשר לפני כן. אני מסתכן בנפשי במה שאני אומר עכשיו, יכול להיות שאני טועה לגמרי, בטח אם יש פה היסטוריונים, אבל אני אומר את זה גם אם זה לא נכון, זו אמירה נחמדה. לא נחמדה, אמירה מאוד לא נחמדה, אבל אני רוצה להגיד שיכול להיות שאם נבחן את זה, כמות היהודים שהתבוללו, שהמירו את דתם בזמן מסעות הצלב, קטן מכמות היהודים שמתבוללים היום בארצות הברית. אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה המסר. זה נכון? אומרים שזה נכון? טוב. וזו סכנה הרבה יותר גדולה. וזו הגזרה של המלך לדניאל לא להתפלל 30 יום. הוא, המלך בכלל לא חושב על הבעיה של זה. הוא בכלל לא מתכוון להמיר את דניאל. אבל מה שמאפיין את דניאל, שהוא לא מוכן לוותר על יום אחד של געגוע לבית המקדש. הוא פותח את החלונות לירושלים והוא מתפלל לירושלים. כל יום, 3 פעמים ביום. אני יכול גם להציע מה הוא מתפלל כשהוא עומד שם. הוא בטח אומר כל יום 3 פעמים ביום, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. וממילא, כשדניאל בוחר לא לאתר לגזרה הזאת, זה לא בגלל שיש פה גזרה מסוכנת מבחינת ההתרה של הדת או מבחינת שמד. זה לא גזרת שמד. אבל דניאל יודע שאסור לו יום אחד לוותר על הגעגוע, כי זה מה שיאפשר ליהודים גם לחזור בסוף. לנוכח סכנה של התאמות בפנים, הרבה יותר מסוכן להגיד ליהודי, תשמע, שבוע ימים אל תתפלל, מה קרה לך? אל תתפלל, מאשר להגיד לו תשתחווה לצלם. תגיד לו להשתחוות לצלם, הוא יזכור שהוא יהודי. אבל תגיד לו אל תתפלל שבוע, לא יקרה כלום, אז הוא גם לא יתפלל אחר כך, או שקיימת סכנה כזאת. הסיפור של דניאל הוא סיפור אישי, שבעצם ממקד את העלילה בסכנת ההתבוללות. וזו הסיבה שדניאל נושא מסר דרמטי. הוא אומר, אני לא מוותר על יום אחד של תפילה, על יום אחד של היזכרות בירושלים, ולכן זה לא סתם ההדגשה על החלונות הפתוחים לכיוון ירושלים. הדגשה על התפילה לירושלים. בטח כשאנחנו מתקרבים לזמן של סוף הגלות, זה השאלה עכשיו. האם היהודים ירצו לחזור או לא ירצו לחזור? ודווקא במלכות שהיא לא עוינת, שהיא מאירת פנים, שהיא מאפשרת לחיות טוב, שהיא נותנת זכויות אזרח מלאות, שאפשר אפילו להיות סגן נשיא, דווקא במלכות כזאת, הדבר הכי משמעותי זה יום יום, שעה שעה, 3 פעמים ביום להגיד, אם אשכחך ירושלים. ולכן הסיפור הזה של דניאל הוא גם סיפור מופת, איך דרך נקודת מבט אישית של אדם אחד, המסר של הגלות או המסר של ההתנהלות בגלות הוא דרמטי. זה מסר שלא בא להגיד ליהודים, אפילו לא כמו מגילת אסתר, תדעו לכם, אם תשארו בגלות, יהרגו את כולכם. יקום איזה מלך רשע או איזה היטלר רשע ויחלה את כולכם. גם זה מסר חשוב, אבל זה המסר של מגילת אסתר. מגילת אסתר פונה ליהודים ערב מלחמת העולם השנייה. אבל ספר דניאל ודניאל בגובה האריות פונה ליהודים בשנת 2011. שאומר להם הכל בסדר, אף אחד לא מאיים עליכם. אבל זו הסכנה הגדולה ביותר. זה שמד. ויום אחד אל תוותרו על הגעגוע שיביא אתכם בסופו של דבר לחזור לארץ ישראל. תודה רבה.